הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי י"ז בשבט תשעין עין וו, מסכת גיטין, דף ממה. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. והיום הזה, טוב בשבט תפשין עין וב, אנחנו חותמים את מחצית מסכת גיטין, מסכת בצד דפים, והיום אנחנו נלמד בסייעת הדשמיה את דף ממה ממסכת גיטין. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הפרק שפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ממדלת ממסכת גיטין. אנחנו נעשה את הסיכום והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. הנה השאלות והתשובות לצידן. שאלה ראשונה על דף ממדלת הייתה, כאשר לוקח האקום את העבד או את השדה של היהודי בחובו, האם יצא העבד לחירות, והאם השדה חייבת במעשר ומדוע? התשובה היא, השדה חייבת במעשר כיוון שנהנה ממנה, אבל בעבד אין לקונסו כיוון שהיה כן שלא לרצונו. שאלה שנייה, עבד שמחרו רבו לגר תושב, לישראל מומר, או לקוטי, האם יצא לחירות? התשובה, לגר תושב יצא לחירות, ובמומר ובקוטי יש אומרים שיצא ויש אומרים שלא יצא. שאלה שלישית, מדוע אי אפשר להוכיח מכך שמותר ליטול דמי ביתו מגוי שאנסו, שיהיה מותר לקח דמי עבדו שיפיל עצמו לגייסות ואינו יכול לבדותו? התשובה, משום שבבית אי אפשר לו לאדם בלא בית, ולא יבוא למוכרו מרצונו לאקום. לכן לא גזרו, אבל בעבד אפשר שגזרו בזה. שאלה רביעית, אם כתב בשטר מכירת עבדו פלוני עבדי מחרתי ולפלוני אנטוכי, האם יצא לחירות? התשובה, אם יש לו אותו אנטוכי בית בארץ ישראל, לא יצא לחירות, ואם אין לו בית בארץ ישראל, יצא לחירות. שאלה חמישית והאחרונה על דף ממדלת ששאלנו אתמול, עבד שיצא אחר רבו לסוריה, ומחרו שם רבו, האם יצא לחירות? התשובה, אם דעתו של רבו לחזור, לא יצא לחירות, ואם אין דעתו של רבו לחזור, העבד יצא לחירות. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ממדלת, ממסכת גיטין, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, טוב בשבט תשעין עין וו, עיקר העניין ללימוד דפינו היומי על דף ממה, ממסכת גיטין, הדף החותם את המחצית הראשונה של מסכת גיטין, השתבח שמולד. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממדלת עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים, אמר רבי אבאו, שנה לי רבי יוחנן, עבד שיצא אחר רבו לסוריה, ומחרו שם רבו, היא יצא לחירות. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. ממשיכה הגמרא לדון, בדין הכנס שכנסו חכמים את המוכר עבדו לחוץ לארץ, והיא מבארת כמה פרטי דינים בזה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, שנה לי רבי יוחנן ברייתא, עבד שיצא אחר רבו מארץ ישראל לסוריה. סוריה היא ארם צובה שכבש דוד ודינה כחוץ לארץ לעניין מכירת עבדים. כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א', שהמוכר עבדו לשם, יצא העבד לחירות. ומחרו שם רבו לישראל אחר הדר שם, יצא העבד לחירות. ואף שיצא בתחילה מארץ ישראל מדעתו, שהרי הרב אינו יכול לכפות על העבד לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כמבואר במסכת כתובות דף קוף יוד עמוד ב', וגם לא לסוריה שנחשבת כחוץ לארץ. כיוון שהמכירה גורמת שישתקע בסוריה ולא יחזור לארץ ישראל, יצא העבד לחירות. אומר המערם שדברי רבי יוחנן נאמרו כשהמוכר יצא לסוריה על דעת לחזור לארץ ישראל, ונמצא שכשהעבד נמכר לישראל הדר בסוריה, הרי הוא כי יוצא מארץ ישראל, כיוון שמעתה לא יחזור עליה עוד. אבל אם המוכר יצא לסוריה על דעת להשתקע בה, והעבד יצא עמו מדעתו, לא הוסיף הקונה כלום בהפקעת העבד מישיבת ארץ ישראל ומהמצוות התלויות בה, ואין לקונסו כלל. שואלת הגמרא, ואתני רבי חייא, הרי רבי חייא שנה ברייתא, שעבד שיצא אחר רבו לסוריה ומחרו שם רבו לישראל אחר, איבד העבד את זכותו לצאת לחירות, כיוון שיצא מארץ ישראל מדעתו. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין קושיא מברייתא אחת על חברתה. שכן כאן הברייתא ששנה רבי יוחנן נאמרה באופן שדעת רבו של העבד בשעה שיצא מארץ ישראל לחזור אליה, ואף העבד שיצא עמו לא נתכוון לצאת מארץ ישראל כדי להשתקע בסוריה, ולא איבד את זכותו לתבוע מרבו להחזירו לארץ ישראל. ולכן, כאשר נמכר לקונה הדר בסוריה, יש להוציאו לחירות, שכן מכירה זו גורמת לו להשתקע בסוריה. כאן, הברייתא ששנה רבי חייא נאמרה באופן שאין דעת רבו של העבד בשעה שיצא מארץ ישראל לחזור אליה, ולא היה לעבד לצאת אחר רבו, וכאשר יצא מדעתו לסוריה, ויתר העבד על זכותו לדור בארץ ישראל, ואיבד את זכותו לצאת לחירות. אומר המערם, שבשעת מכירת העבד דעת הרב לחזור לארץ ישראל, ונתחדש בברייתא שהעבד אינו יוצא לחירות, אף שהמכירה גורמת להוציאו מארץ ישראל לגמרי. והטעם, שכיוון שבשעת היציאה מארץ ישראל היה בדעת הרב להשתקע בחוץ לארץ, והעבד יצא עמו מדעתו, כבר ויתר על זכותו לדור בארץ ישראל. ומביאה הגמרא הוכחה לחילוק הזה. והתעניה, כך גם שנינו בברייתא, יוצא העבד אחר רבו מארץ ישראל לסוריה. מהלשון יוצא משמע שכשהרב יוצא לסוריה, חייב העבד לצאת אחריו. ולכן, עוד לפני סיום דברי הברייתא, מקשים על משמעות דבריה הראשונים, האם אכן הדין הוא שהעבד יוצא אחר רבו לסוריה, אף אם אינו רוצה לצאת מארץ ישראל, וכי לא סגי דלא נפיק, האם אין אפשרות לעבד להישאר בארץ ישראל ולא לצאת אחר רבו? ואתנן, הרי שנינו במשנה, במסכת כתובות דף קוף יוד עמוד ב', הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין. היינו שאין להקף ביד כל מחויב במצוות החפץ לעלות לארץ ישראל, ואין להכריח שום מחויב במצוות לצאת ממנה, ואם כן הרב, אינו יכול להכריח את העבד לצאת עמו לחוץ לארץ. אלא אומרת הגמרא, יש לגרוס בברייתא, יצא העבד אחר רבו לסוריה, היינו שהעבד יצא מרצונו מארץ ישראל לסוריה, ומחרו רבו שם לישראל אחר. אם דעת רבו לחזור לארץ ישראל בשעה שיצא ממנה, כופין אותו את הקונה להוציא את העבד לחירות, זאת משום שאף העבד נתכוון בשעת יציאתו לחזור לארץ ישראל, ולפיכך לא הפסיד העבד את זכותו לדור בה. וכיוון שיש לחשוש שהקונה הדר בסוריה ישדל אותו להישאר במקומו ויפקיעו מיישוב ארץ ישראל ומהמצוות התלויות בה, לכך כופים אותו להוציאו לחירות. ואולם אם אין דעת רבו לחזור בשעה שיצא מארץ ישראל, והעבד יצא עמו אף שידע מהי דעת רבו, אין כופין אותו את הקונה להוציא את העבד לחירות, כיוון שהעבד הפסיד את זכותו לדור בארץ ישראל בשעה שיצא עם רבו. אמר רב ענן, שם מתמיני דמר שמואל טרטי, שמעתי בשם שמואל שני פסקי הלכה בדין דמי מקח שאינו מתקיים. הדאח, אחד מהם בדין משנתנו שהמוכר עבדו לחוץ לארץ יצא לחירות ונמצא קניין הקונה בטל. ואידך, השני, דאיתמר, נאמר בבית המדרש, ישראל המוכר שדהו שנחלת אבותיו מחלוקת ארץ ישראל בשנת היובל עצמה, שבשנה זו השדות שנמכרו עד התעה חוזרות לבעליהן הראשונים, ונמצא שגם שדה זו צריכה לחזור לבעליה הראשונים. נחלקו רב ושמואל האם המכירה חלה. נפרט ונאמר, בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' נאמר, יובל היא תהיה לכם ושבתם היא של אחוזתו. ארץ ישראל נחלקה לבאי הארץ לפי שבטים, וכל אחד מישראל בדור באי הארץ קיבל בחלק מנחלת שבטו. חלק זה נקרא אחוזה. אמרה התורה, במספר שנים אחר היובל תקנה מעת המתחה, כי מספר שני תבועות הוא מוכר לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו, כי מספר שני תבועות הוא מוכר לך. זאת אומרת, כאשר כל שבטי ישראל ישבו בנחלתם שבארץ ישראל והיה יובל נוהג, מכירת קרקע בארץ ישראל אינה חלה אלא עד היובל ששנת ה-50 לאחר שבע שמיטות. ביובל חוזרות השדות לבעליהם הראשונים שנחלו אותה מאבותיהם ואבות אבותיהם, עד דור באי הארץ. אם כן, ישראל המוכר שדהו שנחלת אבותיו מחלוקת ארץ ישראל בשנת היובל עצמה, שבשנה זו השדות שנמכרו עד עכשיו חוזרות לבעליהם הראשונים, נמצא שגם השדה הזאת צריכה לחזור לבעלי הראשונים. חולקים רב ושמואל האם המכירה חלה. רב אמר, שדה זו מכורה לקונה ויוצא מידו מיד לאחר המכירה, והקונה איבד את מעותיו, ושמואל אמר שדה זו אינה מכורה כל עיקר, אינה מכורה כלל וכל וחומר הוא. אם שדה שכבר נמכרה כדין היובל מפקיע את המחירה ומחזיר את השדה לבעלי הראשונים, כל שכן שהוא מעכב את המחירה שלא תייצא השדה מרשות בעלי הראשונים, והרי לנו מקח נוסף שאינו מתקיים. אלא שדין דמי המקח בשני הנידונים אינו שווה. בחדה, באחד מהם אמר שמואל אדרי זביני, המחירה חוזרת ומתבטלת למפרע והמוכר מחזיר את המעות לקונה. ובחדה, באחד מהם אמר לא אדרי זביני, המחירה אינה בטלה למפרע, אלא שאינה חלה מכאן ולאבא והקונה הפסיד את מעותיו. ולא ידע ענה אי מיניו, ואיני יודע באיזה מהם פסק שהמחירה בטלה למפרע, ובאיזה מהם פסק שהיא בטלה מכאן ולאבא. כי ייתכן שבמוכר עבד לחוץ לארץ המעות נשארות ביד המוכר, ומשום שכנסו את הקונה ששחרר את העבד, ובמוכר שדה בשנת היובל המעות חוזרות לקונה, ומשום שמקח טעות והקונה לא נתכוון לתת מעותיו במתנה למוכר. בצד שני ייתכן שבמוכר עבד לחוץ לארץ המעות חוזרות ללוקח, ומשום שכנסו את המוכר על שהוציא את העבד מארץ ישראל, ואילו במוכר שדה ביובל המעות נשארות ביד המוכר, ומשום שיש לתלות שהקונה ידע שהמחירה בטלה ונתכוון לתת את המעות במתנה. ולמרות ששמואל אמר שאין השדה מכורה כלל, ייתכן שהמחר בטל, אבל המעות אינם חוזרים, שנתכוון הקונה לתת את המעות במתנה. אמר רב יוסף נחזי ענן, נראה אנחנו ונפשוט בעצמנו את ספיקו של רב ענן. מי דתני ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, המוכר עבדו לישראל הדר בחוץ לארץ, יצא עבד לחירות, והקונה אינו רשאי להשתעבד בו, וצריך גט שחרור מרבו שני כדי להתירו לישא בת ישראל. מזה שרבו השני צריך לתת לו גט שחרור שמה, מינה יש לך לראיה וללמוד, שאכן קני הרבו שני. הקונה שהוא רבו השני קנה את גופו, אבל כן הגט שחרור שיכתוב לעבד יתירנו בבת ישראל ולא אדרי זביני. ואם כן המחירה אינה בטלה למפרע, וממילא אין הקונה יכול לתבוע את מעותיו. כאילו המחירה הייתה בטלה למפרע והקונה יכול לתבוע את מעותיו מן המוכר, הייתה נתינת הגט מוטלת על רבו הראשון, כיוון שהעבד שייך לו. וכיוון שרב ענן שמע משמואל שרק באחד מהדינים המעות חוזרות, ומן הברייתא מוכח שבמחירת העבד איבד הקונה את מעותיו, עלינו לומר שבמחירת שדה ביובל המעות חוזרות לקונה. וכי אמר שמואל אתם, כאשר אמר שמואל שהמוכר שדה בשנת היובל אין השדה מכורה, נתכוון בדבריו שהשדה אינה מכורה והמחירה בטלה למפרע, ומעות המקח חוזרים לקונה. אומרת הגמרא, ורב ענן שהסתפק בזה ולא פשט את ספיקו מהברייתא שהעביר רב יוסף, משום שברייתא לא שמיע לי, הוא לא שמע את הברייתא. ואם תרצה לפשוט את הספק מדי שמואל, מה שחולק שמואל על רב שאומר שהמוכר שדהו בשנת היובל שמכורה היא ויוצאה, ואמר שמואל שאינה מכורה כל עיקר, הוא בפשיטות מתפרש שלא חל המקח כלל וצריך להחזיר את המעות. אז אין לפשוט מכך, משום משמימי, מאיכן ההכרח לומר שסובר שאינה מכורה ומעות חוזרים משום שלא חל המקח כלל? דילמה, שמא על אף שסובר שאינה מכורה לעניין שאי אפשר לקנות מטלטלין אגב קניית הקרקע הזו, ולא כשיטת רב שמועילה קניית הקרקע כדי לקנות מטלטלין עימה, ומעות שנתן הקונה הם מתנה נינו, הם מתנה ואין צורך להחזירם. ומביאה הגמרא דוגמה לכך, שעל אף שלא חל הקניין, סובר שמואל שאין צריך להחזיר את הכסף. מי דדאווה המקדש את אחותו, כפי שמצינו במקדש את אחותו דאיתמר, נאמר במסכת בבא מציע דף תדבב עמוד ב', וכן במסכת קידושין דף ממבב עמוד ב', המקדש את אחותו שהיא ערבה עליו, ולכן אין הקידושין תופסים בכלל. רב אמר מעות חוזרים, הכסף שנתן על השם קידושין צריכה היא להחזיר אותם למקדש, משום שאדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו וגמר בדעתו לתיתם לה לפיקדון שתשמור לו אותם, ולכן היא צריכה להחזיר לו את זה. ושמואל אמר מעות הכסף שנתן לה לשם קידושין מתנה הם עבורה, משום שאדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו וגמר בדעתו לתיתם לה במתנה. לאל בדף ממדלת עמוד ב' התבהר שרב יוסף פשט שלשמואל המוכר עבדו לחוץ לארץ יוצא עבד לחירות, ואין המוכר צריך להחזיר לקונה את המעות ששילם. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, מהי חזית דקנסינן ללוקח? מה ראית לומר שכנסו את הקונה שיפסיד את מעותיו? נקנסי, נקנוס את המוכר, שיצטרך להחזיר את מעותיו לקונה. אמר להשיב לו רב יוסף לאביי, הטעם שכונסים את הלוקח, משום דלאו אכבר הגנב, אלא חור הגנב. לא אכבר הגונב את האוכל הוא הגנב, אלא החור שבכותל שלתוכו הוא בורח וניצול מרוטפיו. הוא הגנב, גם כאן. לולי הקונה, לא היה המוכר יכול למכור. שואל אותו אביי שוב, אמר לי, אומר לו לרב יוסף, הרי אליו אכבר החור אמינה לי, לולי שהאכבר היה גונב, לא הייתה מגיעה הגניבה אל החור. בוודאי שיש לאנוש אף את האכבר עצמו. גם כאן, לולי שהיה מוכר, לא היה לקונה מה לקנות. השיב לו רב יוסף, כיוון שיש סברה לקנוס את שניהם, מסתבר איך דאיקה איסורה, אתם קנסינן. מסתבר שמי שהאיסור נמצא אצלו, אותו קונסים, וכיוון שהעבד נמצא אצל הקונה, הוא המפסיד. מביאה הגמרא מעשה בעניין הוצאת עבד מארץ ישראל לחוץ לארץ. ההוא עבדה דערק מחוץ לארץ לארץ ישראל. היה עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. אז על מרי אבטרי, הלך אדוניו אחריו כדי לקופו לשוב אליו לחוץ לארץ. עתה לקמי, הגיע אדונו לפני דרבי עמי כדי לתבוע שישוב עבדו עמו. אמר לרבי עמי, נכתוב לך שטר האדמי, העבד יכתוב לך שטר שחייב הוא לפרוע לך את המחיר שהוא שווה, הוא כתוב לגיטה דחירותה, ואתה תכתוב לו שטר שחרור. ולמרות שהמשחרר עבדו עובר בעשה, היינו רק אם עושה זאת בחינם. אבל כאן שכותב לו שטר התחייבות על דמיו, אין איסור לזה. והיא לא, אם לא תכתוב לו שטר שחרור, מפקן על המנח, אני אוציא אותו ממך. וזאת על פי דרשתו של רבי אחי בר יושיע בפסוק, בספר שמות פרק חף ג' פסוק למד ג' לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי. אם כן דורשת הברייתא דתניא, נאמר בפסוק לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי, שהגויים משבע האומות שהיו בארץ ישראל לא ישבו בארץ ישראל פן ילמדו ישראל ממעשיהם. יכול שמה נפרש שבעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים הכתוב מדבר, שאין סברה לומר שמדובר בגוי משבע האומות שהרי נאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, ומסתבר להעמיד בשקיבל עליו רק שלא לעבוד עבודה זרה ולא שבע מצוות בני נוח, שמחמת זה יש לחשוש שיחתי את הישראל. תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק תזיין, לא תסגיר עבד על אדוניו אשר ינצל אליך מאים אדוניו. הוא מפרש את הפסוק שעבד שניצל מאדוניו זה גוי שעזב את העבודה זרה שעבד לה כדי להמשיך לגור בארץ ישראל. ואם לא ייתנו לו לגור בארץ, יש לחשוש שישוב לעבודה זרה שלו. רק מה הייתה כנתו של גוי זה שניצל מאים אדוניו? נאמר בפסוק שאחריו, אמך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר באחד שעריך, בטוב לו, לא תוננו. והפסוק לא ישבו בארצך מדבר בגוי משבע אומות שעובד עבודה זרה. אבל אי אפשר להורגו על אף שמשבע אומות הוא, כיוון שהשלימו עם ישראל קודם כניסתם לארץ. וקשי עלי לרבי יושיע על הברייתא הזו. איי, וכי כך מתפרש מה שאמר הכתוב אשר ינצל אליך מאים אדוניו? הרי העבודה זרה אינו אדונו, ואם כן מאים אביו מבא אלי. כך היה צריך להיות כתוב בפסוק. לכן דוחה רבי יושיע את דרשת הברייתא. אלא אמר רבי יושיע, לא כך מפרשים את הפסוק לא תסגיר עבד על אדוניו אשר ינצל אליך מאים אדוניו. אלא מדובר במוכר עבדו הכנעני מארץ ישראל לחוץ עליה, הארץ הכתוב מדבר, והזהיר הפסוק את בית דין שלא יסגירו לידי אדונו שבחוץ לארץ אלא יוציאו לחירות. וקשי עלי לרבי אחי בר יושיע על דרשת רבי יושיע. איי, וכי כך מתפרש מה שאמר הכתוב אשר ינצל אליך? הרי אתה גר בארץ ישראל ורוצים להפרישו ממך ולהוציאו לחוץ לארץ. ואם כן אשר ינצל מאמך מבא אלי, כך היה צריך הכתוב לומר. לכן דוחה רבי אחי בר יושיע את דרשת רבי יושיע, אלא אמר רבי אחי בר רבי יושיע, לא כך מפרשים את הפסוק, אלא בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ, בזה הכתוב מדבר. וזהו אשר ינצל אליך, שניצל מעם אדוניו שבחוץ לארץ, ומגיע אליך לארץ ישראל, מזהיר הפסוק את בית דין, שכיוון שהגיע עליהם, לא ישובו להסגירו לידי אדוניו. ולכן, אם יסרב האדון כאן במקרה שלנו לכתוב לו שטר שחרור אחר שהעבד יכתוב לו שטר חוב על דמיו, יוציאו ממנו את העבד ללא ממון. ואגב שהביאה הגמרא מחלוקת הנאים איך לפרש את הפסוק לא תסגיר עבד על אדוניו, מביאה הגמרא עוד דרשה בפסוק הזה. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, נאמר בפסוק לא תסגיר עבד על אדוניו, רבי אומר בלוקח בקונה עבד מחברו על מנת לשחררו, הכתוב מדבר. ומזהיר הכתוב את בית דין שיכפאו שלא להשתעבד בו. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר שאסור לאדון להשתעבד בעבד שקנה. משיבה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק דכתב לאחי שכתב לעבד כך, לכשאקחך, לכשאקנה אותך, הרי עצמך קנוי לך מעכשיו. ולכן מיד כשקונה אותו חל השחרור למפרע ואסור לו להשתעבד בו. ומביאה הגמרא מעשה בעבד שברח. רב חיסדה ערק לי עבדה לבי קוטאי. רב חיסדה ברח לו עבד אל הקוטים. והם והוא היו בחוץ לארץ. שלח להם רב חיסדה דרישה, אדרו אני עלי, אחזירו לי. שלחו לי אקוטים בחזרה, הרי נאמר בפסוק לא תסגיר עבד על אדוניו, ואסור לנו להחזירו לך. שלח להו רב חיסדה, הרי נאמר בפסוק, בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג' וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך. שיש חישוב של השבת עבידה. שלחו לו אקוטים, והכתיב גם נאמר בפסוק לא תסגיר עבד על אדוניו, ואיך אפשר להחזיר עבד והשבת עבידה. שלח להו רב חיסדה, ההוא הפסוק הזה אינו מדבר בעבד שברח מאדונו שבחוץ לארץ למקום אחר בחוץ לארץ, אלא בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ, לארץ ישראל, בזה הכתוב מדבר. וכפירוש פסוק זה לפי דרשתו של רבי אחי ברבי יושעיה. שואלת הגמרא, ומה ישנה דשלח להו? מדוע שלח להם רב חיסדה כדי רבי אחי ברבי יושעיה ולא כרבי? משיבה הגמרא, משום דמשמע להו קראי. כך משמע לקוטים פשטות הפסוק, והקוטים אינם נכנעים לחכמים ולדרשותיהם בפסוקים. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעבידה שהגיע לידי הקוטים, אביי עיר חסלי חמרה ביקוטאי, נאבד לו חמור אצל הקוטים. שלח להו, אביי שדרו עלי, תחזירו לי אותו. שלחו להקוטים, שלח סימן, נתן סימן שהחמור שלך. שלח להו, אביי, דחיבה רק רייסה, בתנו לבנה. שלחו להקוטים, מלאב דנחמניית, לא אבי משדרנה לך ניהלך. לולי שאתה אביי, שאנחנו מכירים אותך שחסיד אתה ולא תשקר, לא היינו שולחים לך אותו בחזרה, כיוון שהסימן שנתת אינו סימן. שהרי, אתו כול חמר אליו קריסאי וחיווריין, נינו, וכי כל החמורים אין בתנם לבנה, וכוונתם הייתה לומר שזה סימן שאינו מובק. ומהתורה אין מחזירים אבידה רק בסימן מובק, והקוטים אינם מאמינים בדברי חזל להשיב גם בסימן שאינו מובק, ומכל מקום, כיוון שנחמני הוא, השיבו לו את זה גם בסימן שאינו מובק. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה הראשונה, בדף ממהי עמוד א', משנה ראשונה מתוך שתיים המצויות בעמוד הזה. מבארת המשנה עוד תקנה שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. אומרת המשנה, אין פה דין את השבועין יתר על כדי דמיהן, יותר מהמחיר שלהם כעבד הנמכר בשוק, מפני תיקון העולם. והגמרא תבאר איזה תקנה יש כאן. עוד מוסיפה המשנה, ואין מבריחין את השבועין מבית השבי, מפני תיקון העולם, שמה יקצפו על השבועין העתידים לבוא, וכדי למנוע מהם לברוח, יקשרום בשלשלאות ויושיבום במקומות דחוקים. רבן שמעון בן גמליאל אומר שהסיבה שאין מבריחים את השבועים היא מפני תקנת השבועים, שמה יקצפו השבעים על השבועים שנשארו, וייסרו אותם בייסורים. והגמרא תבאר, במנך לקוט הנקמה ורבן שמעון בן גמליאל. זוהי המשנה שלנו בדף ממהי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין פודים את השבועים ביותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם. מבארת הגמרא את טעם התקנה, היא באה אליו הסתפקו בני הישיבה. היי, מה שנאמר במשנה שאין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם, האם משום דוחק עד הציבור ההוא, שלא לדחוק את הציבור ולהביאו לידי עניות כדי לפדותם, או דילמה או שמה הטעמו משום דלא לגרבו ולי תוטפי, כדי שלא ימסרו נפשם לשבות עוד יהודים, כיוון שמשלמים כדי לפדותם ממון רב. והנפקמינה בין הטעמים, אם יש לו לשבוי קרוב עשיר שרוצה לפדותו, אם הטעם משום דוחק הציבור רשאי קרובו לפדותו, אבל אם הטעם הוא כדי שלא ימסרו נפשם לשבות יהודים נוספים, אסור אף לקרובו לפדותו ביותר משוויו. רוצה הגמרא לפשוט את הספק הזה ממעשה שהיה, תשמע בו ושמע ראיה דלייבי בר דרגה פרקה לברטי, פדה את ביתו מהשבי בתליסר אלפי דינרי זהב, ב-13,000 דינרי זהב, שזה יותר משוויה כשפחה נמכרת בשוק. הרי שהטעמו משום דוחק הציבור, וכיוון שהיה לו ממון, רשאי היה לבדותה. דוחה הגמרא את הראיה, אמר אביי, יומן לימלן, מי אומר לנו, דברצון חכמים עבד? מי אמר שאותו לוי עשה בבדותו את ביתו בסכום כזה, ברצון חכמים? דילמה שלא ברצון חכמים עבד, שמה שלא ברצון חכמים עשה את מעשה הפדיון. ולמרות ששנינו במסכת כתובות דף נ"ב עמוד א' שהבעל חייב לבדות את אשתו אפילו אם דורשים ממנו 10 פעמים יותר משוויה, זה משום שאשתו כגופו ועל פדיון עצמו לא גזרו חכמים. כאמור בפסוק בספר איוב פרק ב' פסוק ד', כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אבל בביתו יש לומר שאסור. כך תוספות בדיבור המתחיד דלא לגרבו ולהיתו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ואין מבריחין את השבועין מפני תיקון העולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר שהטעם שאין מבריחין את השבועין הוא מפני תקנת שבועין. מבארת הגמרא את מחלוקתם של תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל. שואלת הגמרא, מהי בעיני ומה ההבדל בין הטעמים להלכה? משיבה הגמרא, איכא בעיני יש ביניהם הבדל להלכה באופן דלקא אל אחד, שאין בשבי כעת אלא שבוי אחד. לתנא קמא שאמר שהטעמו משום שמה יתרכזו השובים על השבועים העתידים ליפול בידם, אף כשיש רק שבוי אחד, יש לחשוש לכך. אבל לרבן שמעון בן גמליאל שהטעמו משום תקנת שבועים, שמה ייסרו השובים את אלו שנשארו בשבי, לא שייך החשש הזה. אלא אם יש עוד שבועים שם, אבל אם יש רק שבוי אחד, מותר להבריח אותו. ומביאה הגמרא עכשיו מעשה מרטיט ברב איליש שברח מהשבי. אומרת הגמרא, בנתי בנותיו של רב נחמן בחשן קדרה בידיו. היו בוחשות בקדירה רותחת בידיהם, ולא היו ידיהן נכוות. מי שראה זאת היה סבור שמחמת צדקותן אין האור שולטת בהם. קשיא לי לרב איליש, איך ייתכן שאין נכוות ידיהן? הרי כתיב בקהלת פרק זין פסוק כוח, אדם אחד מאלף מצאתי שהוא צדיק, ואישה בכל אלה לא מצאתי. לא מצאתי צדקנית בכל אלה, שכולן דעתן קלה. ואילו כאן, היקה בנת הידי רב נחמן, הרי ישנן בנותיו של רב נחמן שצדקניות הן, עד שאין האור שולטת בהן. והתפארת יעקב מסביר שלא מצינו שניסה הקדוש ברוך הוא באש אל הצדיקים, אברהם אבינו, חנניה, מישאל ועזריה, ואילו נשים, לא מצינו שניסה אותם באש. אומרת הגמרא, גרמה לאומילתא, גרם להם הדבר, היינו מה שהיו נראות כצדקניות שאין שולט בהם האור, ומסביר המהרש"א, מה שרב איליש התקשה בהם, איך לא שולט בהם האור, גרם שהן והוא נשבו לאותו מקום כשדי שתתברר האמת, כפי שהתבאר בהמשך הסיפור. אם כן, אומרת הגמרא, גרמה לאומילתא, גרם להם הדבר, וישתה ביין, ונפלו בנותיו של רב נחמן בשבי, וישתה בי איהו נמי בהדיו, וגם רב איליש נפל איתם בשבי ביד אותו שובים. יום אחד, אביתיו גבי ההוא גברא דאבי ידע בלישנא דציפורי, יום אחד בעודו בשבי, ישב ליד רב איליש גוי שהבין את שפת העופות, עתה אורווה וקקרי לי. הגיע עורב וקרא ליד רב איליש. אמר לי, שאל רב איליש את הגוי שמבין את שפת העופות, מייקה אמר, מה אומר העורב? אמר לי, ענה לו הגוי, העורב אומר, איליש ברח, איליש ברח. והוא כפל את הדבר כדי לקיים את הדבר, כך אומר המהרש"א. אמר רב איליש, אורווה שקראו ולא סמכינה עלי. העורב שקרנו ואני לא סומך עליו לברוח, מחמת מה שהוא אומר. משום שגם בשליחותו אצל נוח, מהתיבה לא היה נאמן בשליחותו. ספרת הגמרא, עדי אחי בעודם יושבים שם, עתה יונה וקקריה. באה יונה וקראה ליד רב איליש. אמר לי, שאל רב איליש את אותו הגוי, מה היא כאמרה? מה אומרת היונה? אמר לי, ענה לו הגוי, היונה אומרת איליש ברח, איליש ברח. אמר רב איליש, כנסת ישראל כיונה מיטלה, משולה ליונה. כתוב בשיר השירים פרק אי פסוק ב', יונתי תמתי. ואפשר לסמוך על דברי היונה. שמע מינה? משמע מדברי היונה, מתרחיש לניסה יקרה לי נס ואוכל לברוח מהשבי. על אף שאפשר היה לסמוך על היונה גם בלא הטעם שכנסת ישראל נמשלה ליונה, שהרי אף אצל נוח הייתה נאמנת בשליחות, מכל מקום הוא צריך לטעם שכנסת ישראל נמשלה ליונה משום שחשש שמה הגוי משקר. אבל כיוון שנמשלה כנסת ישראל ליונה, והיא זו שנשלחה לבשר לו זאת, הבין רבי איליש שאכן אמת בפי הגוי ויקרה לו נס להינצל. כך מסביר המהרש"א, והתפארת יעקב כותב שלולי שנמשלה כנסת ישראל ליונה, היה רב איליש חושב שינצל בטבע, אבל כיוון שנמשלה ליונה, הבין שינצל בדרך נס. אומרת הגמרא, אמר רב איליש בליבו, איזיל אחזי בנתי דרב נחמן, אלך לראות מה מצב בנותיו של רב נחמן. איקיימן באמנות היו, האדרינו, אם עדיין עומדות הם באמונה שלהם, אחזירם אימי, וכשם שיקרה לי נס, גם להם יקרה נס. אמר רב איליש, אוכל לבדוק עם צדיקות הם משום שנשי, כל מילי דאית להו, סדרן להדדי בבית הכיסא. נשים, כל דבר שיש להם מספרות זו לזו, בבית הכיסא. כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ט עמוד א', שהתקין רבי יוסי בציפורי, שיהיו נשים מספרות זו עם זו בבית הכיסא, כדי שישמע אדם שבא לשם, ולא יבוא לידי ייחוד. אלך ואשמע מה הם מדברות שם, וידע אם עומדות הם באמונתן. שמעינו דקאמרן, שמע רב איליש שאומרות זו לזו בבית הכיסא, עדי גוברין, אנשים אלו השובים שלנו, בעלינו הם. ונערדה היא גוברין, ואף הישראלים שבנערדה היו בעלינו. כלומר, כשם שאלו הנמצאים בנערדה היו בעלינו, גם השבאים הם הבעלים שלנו, ושוב איננו צריכות לבעלינו שבנערדה. לימה להו, כך אומרות בנות רב נחמן אחת לשנייה, נאמר להם לשובים שלנו, לשבועה יהיו דלרחיקינו מאחה, שירחיקו אותנו מכאן, דלא להיתו אינשין ולשמי ולפרקינן, כדי שלא יבואו אנשים וישמעו שאנו כאן בשבי ויבדו אותנו, ובזה הבין רבי לי שהם אינן צדיקות, והוא הניח אותם שם. ואומר המהרש"א, למרות שידע שהם נבעלות לשוביהם, הוא לא ידע אם הם אנוסות או שברצונן עושות זאת, אבל כששמע שהם אומרות כך, הבין שברצון הם נבעלות. קם ערק, קם רבי לי שברח, עתה איהו והוא גברא, באו ביחד עם אותו הגוי שהבין שפת העופות, אבל לדידי התרחש לניסה, עבר במברה, לרבי לשקרה נס והצליח לעבור את הנער ושוב לא יכלו שובב לתופסו, והוא גברא אותו הגוי שברח עמו, השכחו וקטלוה. מצאו אותו השובים והרגו אותו, כי אדרן ואתן, כשחזרו והגיעו בנותיו של רב נחמן מהשבי, פדו אותם בעל כורחם, אומר המהרש"א, אמר רבי ליש, אבא כבחשן קדרי בכשפים. מה שבוחשות את הגדירה בידיהם והם אינם נכוות, אינו מחמת צדקותן, אלא מחמת שמחשפות הן. רק אחרי שחזרו מהשבי והמשיכו לבחוש בגדירות בידיהם, הוא אמר זאת כיוון שמה ששמע אותם בשבי אומרות כך, אין די כדי להחזיקם כמחשפות, כיוון שייתכן שבתחילה היו צדיקות ומחמת קושי השביעה לא עומדו בניסיון והרשיעו. אבל כשראה שחזרו מהשבי ושוב המשיכות לבחוש בגדירות הרותחות, הבין שלא מחמת צדקותם הוא, אלא מחמת מחשפותם. ולא תלה שיררו תשובה בליבם, שהרי די בזה כדי לחשוש לקידושין במקדש על מנת שאני צדיק גמור, למרות שבן אדם מוחזק ברשעות אם הוא אמר שהוא מקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור. אומרים שהיא מקודשת, כמו שמבואר במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב', אז למה פה? לא, חשב רב אילי שמרירו בתשובה, משום שאף בתחילה הוקשה לו הפסוק אישה בכל אלה לא מצאתי, ויותר מסתבר לתלות שהם עשו את המעשים שלהם בכישוף, ועוד שרק לעניין לחוש לקידושין חוששים בזה, אבל כל שלא ראינו בדרך התשובה שהולך למקום שאין מכירים אותו וכולי, בחזקת רישותו. כל הפירוש הזה הוא של החתם סופר. בסיפור המדהים הזה עם רביליש, כותב הערוך כי גם רביליש ידע את שפת העופות והחיות. אם כן, לכאורה יש להבין מדוע נזקק רביליש לעזרתו של האסיר הנוכרי כדי לפרש לו את צפצוף העופות. למדים אנו מכאן, אמר הגאון, רבי חיים שמולביץ זצ"ל, כי אסור לו לאדם לסמוך על עצמו כאשר הוא נוגע בדבר. אף שידע רביליש את שפת העופות, הוא חשש שמא רצונו עז להשתחרר מבית האסורים מטעה אותו לפענח את שפת העופות באופן שאינו נכון. וכל זאת משום נטיותיו האישיות. ועל כן ביקש הוא משכינו שיפענח אף הוא את שפתם. והנה אחי ורעי, הגענו למשנה השנייה בדף ממהי עמוד א', שורה אחת לפני סוף העמוד. המשנה מבארת תקנה נוספת שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. אומרת המשנה, ואין לוקחין, לא קונים ספרים, ספרי תורה, תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים, יותר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. או כדי לא לדחוק את הציבור שיגיעו לידי עניות על ידי שיוציאו כסף רב מדי עבור זה, או כדי שלא להביא את הגויים להתאמץ לגנוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות. ואף שלגבי שבוי מבואר לאל שרשאי להבריח עצמו וכן שרשאי להיתן על עצמו יותר מכדי דמיו, מסתבר שלגבי דברי קדושה אלו, אף הבעלים עצמו אסור לו לקחם ביותר מכדי דמיהם, כדי שלא יבואו הגויים לתפוס עוד דברי קדושה, ולא שייך כאן הטעם שמתיר לאל, משום שכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממהי עמוד א' וסופה בדף ממהי עמוד ב', וכעת בשורה הראשונה בדף ממהי עמוד ב' אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין לוקחים מעובדי כוכבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות ביותר מכדי דמיהן. מבארת הגמרא מה אפשר לעשות עם דברים אלו כשנמצאו בידי גויים. אמר לי רב בודיה לרב אשי, שנינו במשנה שאין לוקחים מעובדי כוכבים ספרי תורה יתר על כדי דמיהן. מדויק מכך, שרק יתר על כדי דמיהן הוא דאין לוקחין מפני תיקון העולם. אם הם רוצים למכור זאת רק בכדי דמיהן, לוקחים מהם ספרי תורה. שמע מינה, ספר תורה שנמצא ביד עובד כוכבים ואין ידוע מי כתבו, קורין בו, ואין חוששים שמה הגוי כתבו, ואילו לכמן בגמרא נחלקו בזה. השיב לו רבשי, דילמה, שמה מה שלוקחים זאת מהם, אינו כדי לקרוא בו, אלא כדי לגנוז בכדי שלא יהיה מוטל בביזיון בידי הגוי. שם הישראל כתבו, אבל פסול מלקרוא בו מחשש שם הגוי כתבו. והראש מדקדק מכאן שחייבים לקנות מהגוי ספר תורה שבידו, אף אם רק כדי לגונזו. ומשמע שחייבים לגונזו, ואף כדי לתיטול לקטנים כדי ללמוד בו בבית רבן, אסור להשותו. והטעם? משום שספר תורה שנכתב שלא כהלכתו, הרי הוא כאילו אין כאן כתב, ונחשב לקורא בעל פה. ומבואר לכמן בדף סמך עמוד ב', שדברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם בעל פה. ולכן, בבית הכנסת אסור לקרוא בו. מטעם זה, אף לקטנים אסור לקרות בו, כך החתם סופר. והנפקמינה בדין הזה זה גם לעניין שיעור כדי דמיהן שפודים מן הגוי. שאם לוקחים אותם רק כדי לגונזם, שיעור כדי דמיהם אינו אלא כשווי, הקלף, הכתוב כדי להשתמש בו וכיוצא. ואם מותר לקרוא בו, אם הטעם הוא כדי למונעם מלגנוב, יש לומר שהשיעור הוא רק כדי שווי קלף. אבל אם הטעם הוא משום דוחק הציבור, יש לומר שכיוון שמותר לקרוא בו, שיעור כדי דמיהם הוא שיעור שהיו צריכים להוציא כדי לקנות את הדברים הללו. אמר רב נחמן, הקטינן מקובל בידינו להלכה, ספר תורה שכתבו מין, מן הכוונה הדוק בעבודת כוכבים, בעבודה זרה, כגון כומר, יישרף, כיוון שוודאי שכתב את הזכרותיו, את שמות שם השם שבו, כתבם לשם עבודה זרה שלו. בספר תורה שכתבו עובד כוכבים שאינו מין, יגנז מהטעם המבואר לכמן, שכל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. בספר תורה שנמצא ביד מין ואין ידוע אם המין כתבו הוא יהודי, כתב את זה, יגנז מספק, דהיינו לא יישרף ולא יקראו בו. וספר תורה שנמצא ביד עובד כוכבים ואין ידוע מי כתבו, אמרי לה יש אומרים יגנז משום שספק שם הגוי כתבו, ואמרי לה ויש אומרים קורין בו, משום שיש כאן ספק ספק על העתירו, שם הכתבו יהודי, ואפילו אם כתבו הגוי, שם הכתבו כדי למוכרו ליהודי ולא לשם עבודה זרה. אבל תוספות בדיבור המתחיל אמרי כותבים, שגם להצד שנכתב לשם למכור לישראל פסול הוא, כפי שהגמרא אומרת לכמן שגוי פסול לכתוב, משום שכל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. ולכן מפרשים שכשאין ידוע מי כתבו, מסתבר לתלות שנכתב על ידי היהודי, משום שאין שכיח שגוי יכתוב ספר תורה. ומבאר הפני יהושע, שהטעם שכשנמצא ספר תורה ביד מין הוא יגנז, ואנחנו לא אומרים שמסתם היהודי כתבו, משום שמין רגיל לכתוב ספרי תורה. מכל מקום בנמצא ביד גוי לא חוששים שמא ממין הגיע אליו, כיוון שרוב הכותבים ספרי תורה ישראלים הם. מביאה הגמרא עוד בהלכות ספר תורה שכתבו גוי. אומרת הגמרא, ספר תורה שכתבו עובד כוכבים, שנינו בדינו שלוש ברייתות הסותרות זו את זו. תני חדה, שנינו ברייתה אחת, שספר תורה שכתבו גוי יישרף. ותניא אידך, שנינו ברייתא אחרת, שספר תורה שכתבו גוי יגנז. ותניא אידך, שנינו ברייתא אחרת, שספר תורה שכתבו גוי קורין בו. סותרות הברייתות זו את זו. מבארת הגמרא, לא קשיא, לא קשות הברייתות זו על זו. הד תניא, מה ששנינו בברייתא יישרף, שיטת רבי אליעזרי, דאמר, שאפילו שחיטת יהודי עבור גוי פסולה, משום שסתם מחשבת עובד כוכבים, לעבודת כוכבים היא. וכיוון שהבהמה היא של הגוי, מועילה מחשבתו לעשות את הבהמה תקרובת עבודה זרה ואסורה בהנאה. הוא הדין לעניין כתיבת ספר תורה, סתם מחשבת גוי לשם עבודה זרה היא, ולכן אסור בהנאה והיא יישרף. ועד אתניה הברייתא ששנינו בה שספר תורה שכתבו גוי יגנז, היי תנא, שיטת התנא הזה. הוא דתני רב אמנון הברי דרבה מפשרוניה, שם של מקום. הוא שנה ספר תורה, תפילין ומזוזות, שכתבן מין ומסור, שמוסר ממון ישראל לידי גויים, ובכלל מומרו, עובד כוכבים ועבד כנעני, אישה וקטן וקוטי וישראל מומר, פסולין, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוקים ח'ט, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. דורשים מכך שהסמיך הפסוק את הכתיבה לקשירה, שכל שישנו בקשירה, שישנו בחיוב לקשור ולהניח תפילין, ישנו בכתיבה, כאשר אפו לכתיבתם. וכל שאינו בקשירה, שאינו קושר תפילין, אינו בכתיבה, הוא פסול לכותבם. לכן סוברת הברייתא הזו שיגנז מחמת פסולו. ועד דתניא, הברייתא השלישית ששנינו בה שספר תורה שכתבו גוי קוראים בו, הייתנא שיטת התנא הזה הוא דתניא לוקחין, קונים, ספרים, דהיינו ספרי תורה מן העובדי כוכבים בכל מקום, ובלבד שיהיו כתובים כהלכתן, ככל הלכות כתיבת ספר תורה. מעשה בעובד כוכבים אחד בצידן, שהיה כותב ספרים, ספרי תורה, והתיר רבן שמעון בן גמליאל לקח לקנות ממנו את הספרי תורה. שואלת הגמרא, ורבן שמעון בן גמליאל שהתיר לקנות ספר תורה מעובד כוכבים, וכי ייתכן שרק עיבוד הקלף לשמן באי וכתיבה לשמן לא באי? האם רק עיבוד הכתב לשם קדושת ספר תורה הוא מצריך, וכתיבה לשם קדושת ספר תורה אינו מצריך? מוכיחה הגמרא מברייתא שרבן שמעון בן גמליאל מצריך עיבוד הקלף לשמה. דתניא, שנינו בברייתא המופיע במסכת מנחות דף מ"ב עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין דף מ"ח עמוד ב', ציפן זהב, ציפה את התפילין זהב, או שתלה עליהם מסע את בית התפילין מעור בהמת מאה, פסולות, כמו שדורשת הגמרא במסכת שבת דף קח עמוד א', מהפסוק בספר שמות פרק י"ג פסוק ט', והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בעיניך למען תהיה תורת השם בפיך, שצריך לעשות תפילין מדברים המותרים לאכול בפיך, וזה הטעם לפסול אור בהמת מאה. אבל פסול של תפילין שציפה אותם בזהב, זה משום שצריך שהתפילין יהיו עשויות מעור. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם עשאן מאור בהמה טהורה כשרות, ואף על פי שלא עיבדן לשמן, שלא איבד את אור הבהמה לשם קדושת תפילין, משום שסוברים שהזמנה לב מלטאי ולא אכפת לנו אם יעשה זאת שלא לשמה. ואילו התוספות סוברים שם במסכת סנהדרין, שכיוון שסוברים שהזמנה כן מלטאי, די בזה שמזמין את האור לשם זה ואין צורך לעבדו לשמה. ואילו רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר, אפילו אם עשה את בתי התפילין מאור בהמה טהורה שלא לשמן, פסולות עד שיעבדן לשמן. הרי לנו שרבן שמעון בן גמליאל מצריך אפילו את עיבוד הקלף לשמן, כל שכן שיצטרך כתיבה לשמה, ומדוע מכשיר כתיבת גוי? מתרץ את הגמרא, אמר רבא בר שמואל, מה שהכשיר רבן שמעון בן גמליאל, מדובר בגר שחזר לסורו, חזר לעבוד עבודת כוכבים. ומה זה סורו? אומר רש"י, שר שלהם, כמו שנאמר במסכת בבא מציע דף נ"ט עמוד ב', בגר שסורו רע, דהיינו יצר הרע, ששר שלו רע הוא. אם כן, אומר רבא בר שמואל, מה שהכשיר רבן שמעון בן גמליאל, מדובר בגר שחזר לסורו לעבוד עבודה זרה, אבל יודע הוא שצריך כתיבה לשמה. שואלת הגמרא, אם חזר לסורו, כל שכן שצריך לפסול אותו, דעה ולימין, שנעשה כמין שהדוק בעבודה זרה, וכל כתיבתו היא לשם עבודה זרה. מתרץ את הגמרא, אמר רב אשי, מדובר באופן שחוזר לסורו לא משום שמרצון חזר בו מגהירותו, אלא משום מירה, שירא שמא יהרגו הגויים. ואף המעשה שהיה בצידן שהכשיר רבן שמעון מגמליאל לקנות מגוי, היה בגר שחזר לסורו מחמת עירה. כותב המהרש"א שעל אף שכאן מדובר בגר שחזר לסורו, אין לומר שגם הברייתא שהובאה לעיל שהגמרא מעמידה אותה כרבן שמעון מגמליאל, מדברת בגר שחזר לסורו, משום שמסתבר ששלוש הברייתות שהובאו שם מדברות באותו עניין, שהיה עובד כוכבי ממש. אלא שהגמרא מבינה שכשם שהתיר רבן שמעון בן גמליאל בגר שחזר לסורו, כיוון שיודעים שכותב לשמה הוא הדין, שמתיר גם בגוי כשיודעים בו שיודע שצריך לכתוב לשמה. אבל הפני יהושע אומר שמסקנת רבן שמעון בן גמליאל שהוא פוסל כתיבת גוי משום שכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה, ורק בגר שחזר לסורו מחמת עירה הוא מכשיר, כיוון שמחמת עונסו הוא, ולכן הוא לא יצא מכלל כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, והוא אינו דומה למומר ומסור שפסולים מחמת שפרקו מעליהם עול מצוות. כעת מביאה הגמרא ברייתא שמותר לעלות מעט בדמיהן. זאת על אף ששנינו שאסור לקנות מגויים ספרי תורה, תפילין ומזוזות ביותר מכדי דמיהן, כדי שלא ייתנו לב לגונבם. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כשקונים מגויים דברי קדושה מעלים בדמיהן של ספרי תורה, תפילין ומזוזות עד כדי טרפיק, יותר משוויים. משום שבדבר מועט לא ניכר כל כך שאלו בדמיהם ולא יבואו להתאמץ לגנוב עוד מחמת זה. שואלת הגמרא מהי טרפיק? משיבה הגמרא אמר רב שישת שטרפיק אינו איסטרה, סלע מדינה שזה חצי דינר. שהוא שמינית שבסלע צורי. כמבואר במסכת כתובות דף סמך דלת עמוד א'. תוספות חולקים על רש"י ודיבור המתחיל מעלין ואומרים שהברייתא הזו מדברת רק על תפילין ומזוזות. אבל בספרי תורה מותר לעלות עוד. כי לא שייך להשוות. ולומר שיעור שווה לתפילין ומזוזות שדמיהם אינם יקרים כל כך לספר תורה שדמיו יקרים. ויהיה הגמרא מעשה שלמדו ממנו לא לזלזל בדברי קדושה בעיני הגויים. הייתה גויה ישמעאלית דאייתי חייתה דתפילי לקמי דאבייה. הביאה שק קטן עם כמה זוגות תפילין לאבייה כדי שיקנה ממנה את זוגות התפילין. אמר לאבייה, האם יאהבת לריש ריש בתמרי? האם את מסכימה לתיתם לי כל זוג תפילין תמורת תמר? מרוב כעס אימליה זיהרה התמלאה ארס שקלה, שדיתינו בנהרה, לקחה אותם והשליחתם בנהר. אמר אביי, לא היבאי לי לזלזלינו באפק ולהיל. לא הייתי צריך לזלזל בהם בפניה עד כדי כך. ועכשיו מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בסוף דף ממהי עמוד ב'. המשנה שלפנינו והמשנה שאחריה מבארות דיני המגרשת אשתו מחמת סיבות שספק עם נכונותן, שאסור להחזירה אף קודם שניסית לאחר, אף על הצד שהסיבה אינה נכונה, ואף זה מפני תיקון העולם הוא. אומרת המשנה, המוציא המגרשת אשתו משום שם רע, מחמת שיצא עליה השם רע שזינתה, לא יחזיר אותה להיות לו לאישה, אף אם יתברר שהשם רע אינו נכון. וכן המגרשת אשתו משום שנדרה נדר, ואמר שאינו רוצה אישה נדרנית, לא יחזיר אותה להיות לו לאישה, אף אם ימצא חכם פתח לנדרה. ולכמן בדף מבב עמוד א', יש מחלוקת בגמרא עם הטעם כדי שלא לקלקל את בניה שאם תנסה לאחר ואחר כך יתברר שהשם רע שיצא עליה אינו נכון, או שימצא חכם פתח להתיר את נדרה, יש לחשוש שיאמר בעלה שעל דעת כן לא גרשה ונמצא שהגט היה בטעות ובניה מהשני יהיו ממזרים. אבל כיוון שתקנו חכמים שלא יחזיר עולמית, שוב לא יוכל לטעון שגרשה בטעות. יש אומרים שהטעם הוא כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. כותב הרמב"ן שרק אם נמצא שהשם רע אינו נכון יש חש קלקול, אבל אם לא נמצא שאינו נכון, מן הדין אין חשש קלקול, שהרינו יכול לטעון שבטעות גרשה, אבל מכל מקום אסור לו להחזירה משום שהחזיק את הכל כנכון. ושב יענף שיחתיך דייסורה, שאם הכל נכון הרי זינתה תחתה ונאסרה עליו. פי דבריו מבאר חתם סופר, מדוע נחלקה המשנה לשני דינים ולא כללה מוציא את אשתו משום שם רע, או משום נדר לא יחזיר. זאת מחמת שהמוציא משום שם רע, אף אם לא יתברר שאינו נכון אסור להחזירה, על אף שאין בזה חשש קלקול. מכל מקום, הרי השאה עליו חתיכה די איסורה. אבל המוציא את אשתו משום נדר, אם לא תמצא פתח לנדרה, יכול להחזירה, כיוון שאין חשש קלקול בזה. ממשיכה המשנה ואומרת, רב יהודה אומר, אין החשש שמא יקלקל אותה ואת ילדיה מבעלה השני, אלא שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים ובעריות. ולכן, כל נדר שידעו בו רבים שנדרה אותו ברבים ואין לו הפרה, פריצותי, ולכן לא יחזיר. אבל ושלא ידעו בו רבים, שלא נדרה אותו ברבים ויש לו הפרה, אם ירצה יחזיר אותה לאישה. רבי מאיר אומר שהטעם הוא כדי שלא יקלקל אותה ואת ילדיה מהשני. ולכן, כל נדר שצריך חקירת חכם כדי להתירו ואין הבעל יכול להפר אותו, לא יחזיר. משום שיכול לומר שאילו היה יודע שימצא החכם פתח להתיר את נדרה, לא היה מגרשה. והיינו באופן שכפל דבריו ואמר שמגרשה מחמת נדר או שם רע, ואם לא זה, לא היה מגרשה, אבל לא יתנה בפירוש את הגירושין באמיתות השם רע או קיום הנדר. אבל אם לא כפל דבריו, אינו יכול אפילו להוציא לאז על גירושי השרה במאיר סובר, שכל תנאי צריך להיות כפול כמו תנאי בני גד ובני ראובן, כמבואר לכמן בדף מבב עמוד ב', והוא סובר שאין שומעים מכלל הן אתה שומע עליו. ואם יתנה את זה בתנאי כפול גמור, לא יועיל מה שחכמים אסרו לו להחזירה, כיוון שהתנאי מבטל את הגט, ומהתורה היא אשתו. אומר רבי מאיר, אבל נדר שאינו צריך חקירת חכם, אלא הבעל יכול להפר אותו, יחזיר אם ירצה, משום שלא יכול לומר שהיא לא היה יודע שיתירנו חכם לא היה מגרשה, שהרי בידו היה להפר אותו את הנדר ולא אפר. ורק עילה הוא מצא לגרשה מחמת נדרה. וגם אין לחשוש שאיתן שלא ידע שיכול להפר נדרים, משום שמבואר ברשי בדף מבב עמוד א' בדיבור המתחיל טעמה, שבשעת גירושין אומרים לו שהמוציא משום נדר לא יחזיר, וממילא ישאלו אותו איזה נדר הוא, ואם יכול להפר, יאמרו לו שיש בידו להפר. ואם הוא לא הפר הבעל, על כוחך שעילה מצא לגרשה. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי אליעזר, לא אסרו זה אלא מפני זה. לא אסרו המוציא המגרש את אשתו משום נדר שצריך חקירת חכם להתירו, אלא מפני המוציא המגרש משום נדר שאינו צריך חקירת חכם כדי להתירו, אלא הבעל יכול להפר אותו. שזה שאינו צריך חקירת חכם, יכול הבעל לומר שאילו היה יודע שיכול הוא להפר אותו, לא היה מגרשה. אבל נדר שאינו יכול להפר, ודאי שהיה מגרשה, כיוון שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין לבקש היתר לנדריה, ולא היה ממתין עד שיתירו לבית דין את נדרה. למרות שמבואר במסכת נדרים דף ח' עמוד ב' שהבעל יכול לעשות שליח של אשתו לבית דין להישאל על נדריה, כל שכן שאינו רוצה להתבזות בעצמו לפני בית דין בשביל אשתו. ומכל מקום, כיוון שסברה זו שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין אינה מוחלטת, ויתכן שאדם יסכים שתתבזה אשתו בבית דין ויבוא לכלכלה, לכן גזר בזה משום נדר שאינו צריך חקירת חכם. אבל רבי מאיר שאוסר בנדר שצריך חקירת חכם, לא גזר מחמת זה גם בנדר שאין צריך חקירת חכם. כיוון שהסברה שהדבר התלוי בו להתיר, היה צריך לברר אם יכול להתירו לפני שמגרש. וכשלא עשה כן, ודאי שגמר בדעתו לגרשה בכל עניין ושוב לא יכול לכלכלה. וזו סברה מוחלטת ואין צריך לגזור בה. אמר רבי יוסי בר רבי יהודה, המעשה היה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם, כל הפירות שבעולם יהיו אסורים עליי בהנאה כקורבן אם איני מגרשך באופן שלא יהיה בינינו נישואין לעולם, וגרשה, ואחר כך נשאל לחכם על נדרו והתיר לו את הנדר, והתירו לו חכמים שיחזירנה אחר כך מפני תיקון העולם. ובגמרא לקמן בדף עם וו עמוד ב' תבאר הגמרא על מה נאמר כאן מפני תיקון העולם, וכן התבאר על מה רבי יוסי בר רבי יהודה מביא פה בסיפה של המשנה את המעשה הזה. זוהי המשנה שלנו בדף ממהי עמוד ב', וכעת שלוש שורות לפני סוף הדף אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהמוציא את אשתו משום נדר או משום שם רע, אסור להחזירה. מבאר את הגמרא באיזה אופן זה נאסר ומה טעם האיסור. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, מה ששנינו שהמוציא משום שם רע או משום נדר אסור להחזירה, והוא זה רק באופן שאמר לבישת הגירושין, משום שם רע שיצא עלייך, אני מוציאך. ואין הכוונה שמגרשה על תנאי שהשם רע אמת, כי באופן זה אסורה היא להינשא, עד שיתברר אם יש אמת בדבר, אלא כיוון שגילה בדעתו, שמחמת זה מגרשה, יחשש קלקול, אם יתברר שאינו אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, בדף מבב עמוד א', או שאמר לה משום נדר שנדרת אני מוציאך. אבל אם לא אמר לה כך, רשאי להחזירה קודם שניסית לאחר. אבל אם היא ניסית, אסור להחזירה משום מחזיר גרושתו משניסית שאסרה זאת התורה. ככתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה. ואומרת הגמרא כסבר, סובר רב נחמן טעם המאי, מה הטעם שאמרו חכמים שהמגרשת אשתו משום שם רע, או משום נדר לא יחזיר, משום קלקולה. כי חוששים שמה, אחר שתנסה לאחר, יתברר שהשם רע לא היה נכון, או שלנדר היה לו היתר על ידי חכם, ויקלקל אותה ויאמר, הבעל הראשון, אילו היה יודע שהשם רע שיצא עליה אינו נכון ושיש היתר לנדרה, אפילו היו נותנים לו 100 מנה, לא היה מגרשה. וכך, אף אמר בשעת גירושין, שמגרשה משום שם רע או משום נדר, ובדעתו היה להחזירה אם יתברר שהשם רע שקר הוא. ולכן גירושיו בטעות הם, והגט בטל ונמצא שבניה מהשינים ממזרים הם. ורק אי אמר לה אחי, אם אמר לה שמשום שם רע או משום נדר מגרשה, מצי מקלקלה, יכולו לקלקל אותה, ולכן אסרו לו חכמים להחזירה. ואמרו שצריך לומר לו את הדברים הללו קודם גירושין, ושוב אינו נאמן לומר שעל דעת שיתברר שהשם רע היה שקר או שיתיר חכם את הנדר לא גרשה, שכיוון שלא ימתין לבדוק אם השם רע אמיתי ואם לנדר אין אתרה, גילה את דעתו שאינה חביבה עליו. אבל והיא לא, אם לא אמר לכך, לא מצי מקלקלה, אינו יכול לקלקל אותה. שהרי לא אמר בשעה שמגרשה, שמחמת כן מגרשה, ולכן אין חשש אם יחזירה קודם שניסית לאחר. ומה שלא תקנו חכמים שתהיה מגורשת גם אם יתברר שהשם רע הוא שקר והנדר יותר, וממילא לא יוכל לקלקלה ויוכל להחזירה אם ירצה, אז לתוספות שעתה משום חשש שהבעל יוציא לעז, גם באופן זה יש לחשוש שיוציא לעז, וגם לרשי שעתה משום חשש קלקול גמור, אי אפשר לתקן כך, כיוון שיתנה בפירוש שעל דעת כך מגרשה, אז אי אפשר על ידי תקנת חכמים לעקור את תנאו. ורק כיוון שתקנו שלא יחזיר, ודאי שגמר בדעתו לגרש, אף על הצד שאין אמת בדברים, ואין התנאי מבטל את הגט. כך אומר המערם שיף. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב נחמן. ניקא דאמרי יש אומרים, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, המוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר, תקנו חכמים שצריך שיומר לה, הביא יודעת שמשום שם רע אני מוציאך ומשום נדר אני מוציאך. מבאר את הגמרא כסבר, סובר רב נחמן, טעם המאי, מה הטעם שאמרו חכמים שהמוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. ואף שזה רק שם רע שיצא עליה, שהרי התברר שהוא אינו נכון, אבל אילו לא הייתה מתנהגת בפריצות, לא היה יוצא עליה השם הרע הזה של הזנות. ולכן כנסו אותן שלא יוכלל הבעל להחזירן. איל כך, צריך למימר לי אחי. לכן צריך לומר לה כך, כדי שכל הנשים ייקחו מוסר מכך, שלא להיות פרוצות בעריות ובנדרים. אבל בין אם אמר, בין אם לא אמר, אסרו חכמים להחזירה. בשתי הלשונות הללו בגמרא, נחלקו בדעת הנקמה. הלשון הראשון סובר שאין לומר שטעם התקנה הוא משום שלא יהיו בנות ישראל פרוצות, שהרי לא שייך הטעם הזה, במוציא משום שם רע, שהרי אין בידה מה לעשות כדי שלא יוציאו עליה שם רע, ועל כוחך, שהטעם הוא כדי שלא יקלקלה. ומסתבר שגם התקנה במוציא משום נדר, זה מאותו הטעם. והלשון השני סובר שבמוציא משום שם רע אין לחוש לקלקול, שכיוון שמוציאה משום שם רע שיצא עליה, אף אם יתברר שאינו נכון, אינו רוצה בה. ועל כוחך שהטעמו, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות, ומסתבר שגם במוציא משום נדר מטעם זה אסרו להחזירה, שכיוון שמוציאה משום נדר, אף על הצד שיתירו את הנדר על ידי חכם, אינו חפץ בה. כך התוספות בדיבור המתחיל שלא יהיו בנות ישראל פרוצות. מביאה הגמרא שתי ברייתות לסייע לשתי הלשונות. תניא כלישנא קמא, שנינו ברייתא כלשון הראשון שטעם משנתנו משום חשש קלקול. ותניא כלישנא בתרא, ושנינו ברייתא כלשון האחרון שטעם משנתנו משום קנס לפרוצות בעריות ונדרים. ותקנו חכמים שיאמר להם כן. אבל אם לא אמר לה, אסור להחזירה. אומרת הגמרא תניא כלישנא קמא, שנינו ברייתא כלשון הראשונה. אמר רבי מאיר, מפני מה אמרו חכמים שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר? שמא תלך האישה ותינשא לאחר, ונמצאו דברים בדעין, אחר כך יתברר שהשם רע אינו נכון, ואת הנדר יתיר חכם, ויאמר הבעל הראשון שגרשה, אילו הייתי יודע שכן הוא שהשם רע אינו נכון ושיש היתר לנדר, אפילו אם היו נותנים לי 100 מנה כדי שאגרש אותה, לא הייתי מגרשה, מפני שהייתה חביבה עליי, ונמצא גט בטל מחמת שניתן בטעות, ובניה מבעלה השני ממזרים, כיוון שאשת הראשון היא. לפיכך אומרים לו, הווה יודע, שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר. ואין הכוונה שצריך לומר לו כן, אלא כיוון שתקנת חכמים מכך, יש כל לדבר ויודע שלא יוכל להחזירה. כך אומר המאירי. הרי לנו מן הברייתא הזו שהטעם הוא משום חשש שיקלקלה. ולכן, רק אם אמר בשעה שגרשה שמחמת זה גרשה, יכול לקלקלה ואסרו לו חכמים להחזירה. אבל אם לא אמר כך, אינו יכול לקלקלה ולא אסרו חכמים עליו להחזירה כל עוד שלא ניסית לאחר. תניא כלישנא בתרא, שנינו ברייתא כלשון האחרון. כמו האיכא דאמרי, אמר רבי אלעזר בר רבי יוסי, מפני מה אמרו חכמים שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר? כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. לפיכך, כיוון שרוצים אנו שכל הנשים ייזהרו לנהוג בצניעות ולא יוצא עליהם שם רע ולא ידרו נדרים, אומרים לו לבעל, אמור לה בשעה שאתה מגרשה, הביא יודעת שמשום שם רע אני מוציאך ומשום נדר אני מוציאך. וכיוון שזה הטעם, אף אם לא אמר לה שמחמת זה מוציאה, אסור להחזירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים יחזיר. מפרשת הגמרא את שיטתו, אמר רבי יהושע בן לוי, מה הייתה עמד רבי יהודה, שכשנדרה ברבים אין לו אתרה ולכן אסור להחזירה? דכתיב, נאמר אצל הגבעונים, שהיו משבעה אומות שבארץ ישראל שהצטוו בני ישראל להורגם, ובאו אל יהושע במרמה שמארץ רחוקה הם, ונשבעו להם ישראל שלא יארגו אותם. נאמר בספר יהושע פרק ת' פסוק ח', ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה. ולא יתירו את שבועתם כדי להרוג אותם, משום שכיוון שנשבעו ברבים, אי אפשר להתיר את השבועה הזו. שואלת הגמרא, ורבנן החולקים על רבי יהודה וסוברים שאף שנידר ברבים יש לו אתרה, מדוע לא יתירו נשיאי העדה את שבועתם? משיבה הגמרא בשאלה, אתם בשבועה שנשבעו לגבעונים, יחל השבועה היא ליוי. וכי חלה עליהם השבוע הכלל? הרי כיוון דאמרו להו, כיוון שאמרו להם הגבעונים מארץ רחוקה בנו ולא באו מארץ רחוקה, ודאי שלא חי לשבועה. אילויי, לא חלה עליהם השבועה כלל, כיוון שנשבעו להם אחמד שרימו אותם ולא היו צריכים מטרה כלל. ואיידה לא קטלינהו, מה שלא הרגו אותם בני ישראל, כי הרי עכשיו התברר שהשבועה לא הייתה שבועה, משום קדושת השם, כדי שלא יאמרו הגויים שישראל עברו על שבועתם. וגם רב יהודה מודה שרק משום חילול השם הניחום בארץ, שהרי גם הוא מודה שהשבועה הייתה בטעות. ועוד שבכל אופן היה אסור להשאירם בארץ כדי שלא יחטיאו את ישראל, אלא שסובר רבי יהודה, שאילו היה יותר לשבועה שנשבעו ברבים, היו מתירים את השבועה ולא היה בזה אפילו חילול השם. כך תוספות בדיבור המתחיל, כיוון דאמרו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, של רבי יהודה נדר שהודר ברבים לא יחזיר. מבררת הגמרא וכמה רבים בפני כמה אנשים צריך לדור כדי שלא יהיה נחשב לנדר שהודר ברבים, שלשיטת רבי יהודה אין לו הפרה. משיבה הגמרא, רב נחמן אמר 3 אנשים, רב יצחק אמר 10 אנשים. ומחלוקתם היא רק לעניין נדר שהודר ברבים, אבל נדר שהודר על דעת רבים, שלעיל בדף למדהי עמוד ב' מבוהר, שגם לרבנן אין לו אתרה, לפי כולם די בשניים כדי להיחשב רבים. כך תוספות בדיבור המתחיל, רב נחמן בר יצחק אמר 3. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, רב נחמן אמר 3, לומד זאת מהכתוב אצל זווה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, שנעשית זווה גדולה, דרשו חכמים בתורת כהנים בפרשת מצורע, מיעוט ימים היינו 2 ימים, והוסיף הכתוב את המילה רבים, היינו 3, שבשלושה ימים נעשית זווה גדולה. אף כאן שאמרו חכמים נדר שהודר ברבים, היינו בפני 3. ונסביר את הדינים של זווה, אם היא רואה יום אחד או יומיים בלא את נידתה, והם ה-11 ימים שבין זמן נידה לזמן נידה, הרי היא זווה קטנה וצריכה לשמור יום אחד נקי כדי להתאר מדאורייתא. אבל אם ראתה 3 ימים, נעשית זווה גדולה וצריכה לספור 7 נקיים ואחר כך להביא קורבן זיווה. אם כן, מפה לומד רב נחמן שרבים הכוונה ל3. ולמרות שבפסוק בספר יהושע נאמר כי נשבעו להם נשיאי העדה ולא נאמר את המילה רבים, מכל מקום כיוון שעברו חכמים, נדר שהודר ברבים יש לגזור על אלו שנקראו רבים משום עדה, ומכל מקום שיעור זה נאמר רק לעניין התרת חכם, אבל עניין הפרת בעל את הנדר שהודר ברבים, גם רב נחמן מודה ששיעורו ב10. אומרת הגמרא, רב יצחק אמר שרבים זה 10, הוא לומד זאת משום דכתיב בפרשת המרגלים, ספר במדבר, פרק י' פסוק זך, עד מתי לעדה הרעה הזאת, ודרשו חכמים במסכת סנהדרין דף ב' עמוד א', שעדה זה 10, משום שהיו 12 מרגלים, ויהושע וכלב לא השתתפו בעצת מרגלים, ונשארו 10, ולהם קורא הכתוב, עדה. וכאן בספר יהושע כתוב שנשבעו להם נשיאי העדה, הרי שהיה זה 10. אבל רב נחמן סובר שכיוון שלא כתוב שנשבעו להם בפני העדה, רק נאמר נשיאי העדה, אין מקור שהשבועה הייתה מול 10. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר, ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר. אמר רבי אלעזר, לא אסרו זה אלא מפני זה. מבארת הגמרא את מחלוקתם. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, רבי אלעזר אומר לא אסרו להחזיר אישה שהתגרשה מחמת שנדרה נדר, הצריך חקירת חכם, אלא מפני זו שהתגרשה מחמת שנדרה נדר שאינו צריך חקירת חכם כדי להתירו. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, באיזה סברה נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר? משיבה הגמרא, רבי מאיר סבר, אדם רוצה, אדם אינו מקפיד על כך שתתבזה אשתו בבית דין כדי שיתירו לה את נדרה, ולכן בנדר שצריך חקירת חכם כדי להתירו, יכול לקלקלה ולומר שאילו היה יודע שיכול החכם להתיר לה את נדרה, לא היה מגרשה. ורבי אלעזר סבר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. ולכן אם הנדר צריך חקירת חכם, אינו יכול לומר שאילו היה יודע שהחכם יתירו, לא היה מגרשה. זאת כיוון שאינו רוצה שתלך לבית דין שיתירו לה את הנדר. נמצאנו למידים שנחלקו התנאים בטעם התקנה שהמוציא משום שם רע או משום נדר לא יחזיר. אם הטעם כדי שלא יקלקלה בעלה אחר שתנסה לאחר והתברר שהשם רע אינו נכון או שיש יותר לנדרה, או כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. ונפקמינה להלכה, אם לא אמר לה שמוציאה משום שם רע או משום נדר, שבאופן זה אינו יכול לקלקלה, אבל משום שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים, את הסיבה הזו יש גם באופן הזה. בדעת הנקמה נחלקו המוראים עם טעמו משום קלקול או משום פריצות, ואם נאמר שטעמו משום קלקול, על כוחך שהוא סובר, שנדר שהודר ברבים, יש לו אתרה, שאם לא כן היה צריך לומר שבאופן זה אין חשש, אבל אם טעמו משום פריצות, אין ראיה לזה. דעת רב יהודאי שהטעם הוא משום פריצות ולכן הוא מחלק בין הודר ברבים שאין לו אתרה, שיש בזה פריצות יתרה, לבין לא הודר ברבים שאין בו כל פריצות, שאם נאמר שטעמו משום קלקול היה צריך לחלק להפך, ואם נאמר שסובר שהודר ברבים יש לו אתרה, לא היה מקום לחלק ביניהם כלל. דעת רבי מאירי, שהטעם הוא משום קלקול, ורק בצר חקירת חכם יש מקום לקלקול. אבל אם הבעל יכול לאפר, אין מקום לקלקול. ואילו דעת רבי אלעזר היא שהטעם הוא משום קלקול, שהיא משום פריצות, יש יותר פריצות בצריך חקירת חכם, מאשר כשאין צריך חקירת חכם. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממהי ממסכת גיטין עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כונסים את הקונה שישחרר את העבד ולא את המוכר שיחזיר את המעות? שאלה שנייה, במה מדובר בפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך? שאלה שלישית, מדוע אין פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם? שאלה רביעית, מדוע אין מבריחים את השבויים? שאלה חמישית, מדוע שמע רב איליש ליונה ולא לעורב? שאלה שישית והאחרונה על דף ממהי, ספר תורה שנמצא ביד עקומה דינו ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י' ז' בשבט תפשין עין וו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף ממהי ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חי בשבט תפשין עין וו, עם דף ממוו ממסכת גיטין, הדף הראשון של המחצית השנייה של מסכת גיטין. יום גדול וחשוב, מחמת עוד סיבה. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.